אנחנו רוצה לעסוק היום בנקודה שעולה מתוך המשא ומתן בגמרא. הגמרא מביאה מקורות לדין שליחות משחיטת פסח או מהתמנות על קורבן פסח, והיא דוחה את המקורות האלה בטענה שאולי שם מדובר שהשליח היה שותף, ולכן אי אפשר ללמוד משם את דין שליחות הכללי. אני רוצה קצת לגעת בעניין הזה של מה ההבדל בין שליח שהוא שותף לשליח רגיל. מה היתרון של שליח שהוא שותף על פני שליח רגיל, שמתוך זה אני רוצה לגעת גם בעוד שני הקשרים שעולים בנושא דומה. זה כמו שני נושאים שעולים בהקשר דומה, זה לגבי פועל ולגבי עבד. פועל ועבד במקומות שונים בגמרא אפשר לראות שהם יכולים לעשות משהו גם אם שליח לא יכול לעשות אותו. זאת אומרת, אז יש לנו בעצם שלושה אישים או שלושה סוגי אישים משפטיים שהם יש להם איזשהו סוג של עדיפות, לפחות כאב האמינה, יש להם איזשהו סוג של עדיפות על פני שליח רגיל. זה עבד, שותף ופועל. והשאלה מה, למה באמת ומה זה מלמד אותי על מושג השליחות. זאת אומרת, זה שיש שם יתרון, זה אומר משהו על מושג השליחות. מה מועיל לו ומה לא מועיל לו. אז אפשר ללמוד משם קצת על השאלה מה זאת שליחות. אבל לפני זה, אני רוצה רגע לחזור לגמרא. בדף מ"א עמוד ב' הגמרא אומרת נפקא לן מדה רבי יהושע בן קורחה. זאת אומרת, מדובר על שליחות בקודשים. מאיפה יודעים שליחות בקודשים? אי אפשר להוציא את זה לא מתרומה, לא מגיטין ולא מקידושין, בגלל שהם כולם ישנם חול אצל קודשים. ואז הגמרא אומרת, אז מאיפה אנחנו יודעים באמת שליחות בקודשים? נפקא לן מדה רבי יהושע בן קורחה, דאמר רבי יהושע בן קורחה, מניין ששלוחו של אדם כמותו, שנאמר, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הארבעים, וכי כל הקהל כולן שוחטים, ולא אינו שוחט אלא אחד, מכאן ששלוחו של אדם כמותו. זאת אומרת, כתוב, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הארבעים, ברור שלא כל ישראל שוחטים, יש מישהו אחד ששוחט, ובזה זה מועיל לכל קהל ישראל. אז רואים ששליחות מועילה בשחיטת קודשים. קצת פסח מדובר שם. זה הנידון בגמרא מ"א עמוד ב'. אחרי שהגמרא מדברת על תרומה, שזה מה שעסקנו בשיעורים האחרונים, הגמרא אומרת ככה, ממשיכה את הדיון, אני מדלג על תרומה כי זה מה שעסקנו בשיעורים הקודמים, אני רק מנסה להכניס אתכם להקשר. אז הגמרא אומרת, הניחא לרבי יהושע בן קורחה. כן, ראינו שרבי יהושע בן קורחה מביא את המקור לשחיטת קודשים, ושחטו אותו כל קהל הדת ישראל. אלא לרבי יונתן דמפיק ללה, יקרא לדרשה אחרינה מנהלן. מהפסוק הזה שבשחטו אותו כל קהל הדת ישראל בין הארבעים, רבי יהושע בן קורחה לומד את דין שליחות בקודשים. אבל רבי יונתן לומד מהפסוק הזה משהו אחר. אז השאלה, מאיפה הוא מוציא את שליחות בקודשים? מה הוא לומד? דתניא. רבי יונתן אומר, מניין שכל ישראל כולן יוצאים בפסח אחד, שנאמר, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הארבעים, וכי כל הקהל כולם שוחטים, ולא אינו שוחט אלא אחד, אלא מכאן שכל ישראל יוצאים בפסח אחד. בעצם רש"י מסביר כאן שאנחנו לומדים שהאכילה לא מעכבת. כן, אם כל ישראל יוצאים בפסח אחד, אז אין כזית לכל אחד ואחד, אכילה בקורבן. אז אם כל ישראל יוצאים בפסח אחד, זה אומר שהאכילה לא מעכבת. זה מה שרבי יונתן לומד מהפסוק הזה. ואז השאלה, טוב, אז רבי יונתן שהפסוק הזה לומד ממנו את הדין שהאכילה לא מעכבת, אז מאיפה הוא מוציא את הדין של שליחות בקודשים? אז אומרת הגמרא, מיני. מזה עצמו. למה? נכון שאני מוציא מזה שהאכילה לא מעכבת, אבל בפועל איך העסק הזה קורה? הדבר הזה קורה בגלל ששוחטים פסח אחד עבור כל קהל ישראל. מה כל עם ישראל שוחט את הפסח הזה? ברור שלא, יש מישהו אחד ששוחט את הפסח הזה, אז נכון שהפסוק מלמד אותי את זה שהאכילה לא מעכבת, אבל ממשמעות הפסוק, זה לא דרשה, זה לא ייתור או משהו כזה, משמעותו של הפסוק אומרת ששלוחו של אדם כמותו בקודשים. וזה מחדד נקודה שכבר דיברתי עליה, חושב שיותר מפעם אחת, שכאשר אנחנו לומדים משהו מפסוק בעולם הדרש, בספירה של הדרש, זה לא מונע מאיתנו ללמוד ממנו דבר אחר בספירה של הפשט. אז בעניין הזה לא נאמרו הכללים האלה שאם זה תפוס למשהו אחד אז צריך מקור אחר כדי ללמוד דין אחר. כיוון שיש דברים שהם לא נלמדים מהפסוק, הם פשוט כתובים בו. הדברים שנלמדים מהפסוק, אז לא אומר, זה צריך להיות מיותר, זה צריך לא ללמד משהו אחר, אז זה מלמד את זה. ויש דברים שפשוט יוצאים מתוך מה שהפסוק אומר, זה כתוב בפסוק, זה לא נלמד מהפסוק, אוקיי? וכאן אין שאלות של כפילות. פסוק, יש דבר שכתוב בפסוק, ויש דבר שנלמד מהפסוק, והם לא, וזה לא סותר שאפשר ללמוד את שניהם. זה קצת מדבר, זה קצת מעיד על על היחס שיש בין פשט לבין דרש. הפשט והדרש לא מתחרים אחד בשני, אלא זה שני מישורים מקבילים לקרוא את הפסוק, ובמישור אחד אפשר להוציא ממנו מסקנה אחת, ובמישור אחר אפשר להוציא ממנו מסקנה אחרת. ואין שאלה איך אתה מוציא מהפסוק הזה משהו, הרי הוא כבר מלמד משהו אחר. הוא לא מלמד משהו אחר, הוא פשוט כתוב בו משהו. זה לא, זה שני דברים שונים. כל מקרה, זה מה שהגמרא אומרת. הזכרתי את זה, אני חושב, יש בתחילת הפרק, יש תוספות שמדבר על ושילח ושילחה, שהוא עושה שליח, שהיא עושה שליח, שהשליח עושה שליח. יש שם דיון ארוך בתוספות, והמערשה והמערם עוד יותר חופרים בעניין הזה, ולפחות עולה שם האפשרות שאחד משלושת הדינים האלה לא נלמד מאיזשהו ייתור במילה ושלחה, אלא פשוט מזה שכתוב ושלחה. זאת אומרת, המשמעות של הפסוק עצמו אומרת את זה. כל השאר זה דרשות, ועליהן אפשר לדון ייתור או לא ייתור. אז זה בתחילה... מה?
אין באמת אפשרות אחרת. אתה לא יכול להגיד, אני לא לומד.
אני מסכים, אתה יודע, אז אני אגיד לך למשל ממה. המנחס חינוך כותב, שיש לי שני מנחס חינוכים, המנחס חינוך כותב שאין איסור להכשיל עיוור בדרך.
כי זה
הולך
רק
לנו,
זה באמת שונה מאוד.
נכון. ממנו, אני מנסה להגיד לך למה אני אומר את זה, מה אתה אומר את זה? כדאי הוא המנחס חינוך, לפחות בשביל להגיד שהוא לא צודק. כן? הוא אומר שאין דבר כזה בגלל שחזל דורשים את ולפני עיוור לא תיתן מכשול לעצה שאינה הוגנת ולהכשלה באיסור. זה באמת תפיסה כל כך משונה, המנחס חינוך הזה בעצם מניח את מה שאמרתי פה שהוא לא נכון. הוא בעצם אומר שגם מה שכתוב בפסוק עצמו, זה נכנס למשחק הזה של היתורים. אם אתה לומד משהו אחד, אתה לא יכול ללמוד משהו אחר. הוא לא מבחין בין השאלה מה אתה דורש לעומת מה שכתוב, המיני שיש פה. אוקיי? זה בעצם מה שהוא מניח שם. אני חושב
שצריכים להסביר את הפסוק מטאפורי, ואז הפשט לא כתוב. זה לא מדובר על
עיוור
ולא מדובר על
מכשול. אתה אומר, זה לא דרשה, זה פירוש מטאפורי. זה לא דרשה, אם זה הדרשה, אז הייתי צודק. אתה אומר, זה פירוש מטאפורי, זה בעצם אלטרנטיבה לפשט. אוקיי, שומע מה שאתה אומר, מעניין.
זה נשמע מוסר להתעלם ממה שכתוב.
יש, המנחס חינוך כותב, לא, כן, זה אתה יודע, מוציאים את המקרא מדי פשוטו, זה הגמרא אומרת, יבמות, בדף י"ב נדמה לי. מה אומר שם, יש דרשות שמוציאות את המקרא מפשוטו, ואז אתה כבר לא לומד את הפשט. ועשה, הקים שם לאחיו המת, הגמרא ביבמות מדברת על זה. צריך לתת שם לילד על שם האח המת, כאילו, זה הפשט של הפסוק. מה אומרת? לא, לומדים מזה שצריך לעשות איבום, אבל לא שצריך לתת שם ל... לא יודע. צריך לחשוב על זה, למרות ששם הגמרא, אני חושב שהגמרא מתייחסת את זה כאיזשהו סוג של דרשה, לא כפירוש מטאפורי, אבל צריך לבדוק, אני לא יודע, לא חשבתי על האופציה הזאת. יש עוד מנחס חינוך שנזכרתי בו, הוא אומר, זה קצת קשור, אני לא יודע, אסוציאציה. הוא אומר, נגיד שיש לך חולה בשבת, ואתה צריך לתת לו איסור לאכול, כי זה פיקוח נפש. עכשיו יש לך שתי אפשרויות. אפשרות אחת, זה איסור שכתוב בתורה בפירוש. והאיסור השני, זה האיסור שנדרש מהתורה בדרשה. מה עדיף לתת לו? אז הוא אומר שעדיף לתת לו את האיסור שכתוב בתורה בפירוש. למה? כי אם אתה תיתן לו את האיסור שכתוב בדרשה, אז עברת, אז הוא יעבור על שני איסורים, גם על לא תסור, שאתה צריך לשמוע בכל חז"ל על הדרשות שלהם, וגם האיסור עצמו שחז"ל למדו. וזה יותר חמור מאשר לעבור על איסור שכתוב בתורה בפירוש. אוקיי? עכשיו, אני חושב שגם שם יש משהו, אני לא יודע, סתם קפצה לי אסוציאציה, אני חושב שגם שם יש משהו כזה. זאת אומרת, הוא בעצם טוען מה שכתוב בפסוק מתחרה עם מה שדרשתי ממנו, אוקיי? עכשיו, זה לא בדיוק אותו דבר כמובן, אבל אני חושב שיש שם צורת חשיבה דומה. עוד פעם, גם שם אני חושב שהוא לא צודק, זה די ברור שהוא לא צודק. לא תסור, הוא בסך הכל מגלה לי שמה שחזל אמרו בפסוק, זה הפשט המחייב מבחינתי. אז זה מה שכתוב בו. ועכשיו זה איסור, יש שכתוב בפסוק, זה לא... בדיוק, זאת אותה טענה בדיוק, כן? זה לא מבין. כן, אז מה בעצם הנקודה? הנקודה היא שלא תסור זה פסוק מסמיך, זה לא איסור. זה פסוק שמסמיך את חכמים לקבוע מה כתוב בפסוק, אחרי שהם מוסמכים לקבוע מה כתוב בפסוק, עכשיו האיסור שמוטל עליי זה מה שכתוב בפסוק, לא מה שחז"ל אמרו. עכשיו, זה לא כל כך פשוט, כי כן, יש את הנתיבות... כן, יש את הנתיבות הידוע בריש למד דלת. הנתיבות אומר שאם אני עובר על איסור דרבנן בשוגג, אני לא צריך לעשות תשובה. למה? כן, כי לא רק איסור גברה, לא, איסורי גברה יכול להיות שאתה כן צריך לעשות תשובה גם בשוגג, אלא זה איסור ציות, סוג מסוים של איסור גברה. ואת כל מה שאסור באיסור דרבנן זה לא לציית לחכמים. ברגע שאתה לא יודע שהם אסרו את זה כי אתה שוגג, אתה לא ידעת שזה עוף בחלב, חשבת שזה סויה, אוקיי? אז לא ידעת שחזל אסרו את זה, אז אין פה מרידה נגד סמכותם, אז לא עברת על לא תסור. זה קצת אומר אחרת. אז זה קצת אומר שהלא תסור הוא באמת איסור, ולא רק פסוק מסמיך. כי אם הוא היה פסוק מסמיך, אז לכאורה, הייתי צריך להגיד שעברתי על איסור בשוגג. אחרי שחזל גילו לי שבפסוק הזה יש איסור, או שהם גילו לי שהדבר הזה הוא אסור, אז עכשיו הדבר הזה עצמו אסור, לא הציות לחכמים. אוקיי? לא תסור רק מגלה שלחכמים יכולים לייצר איסורים. אבל עכשיו האיסור שמותר עליי זה האיסור שהם ייצרו, לא הציות החכמים. אולי יש מקום לחלק בין תקנות לבין דרשות. טוב, לא ניכנס לזה. בכל מקרה לענייננו, אז הגמרא אומרת מיני. זאת אומרת, לומדים מאותו דבר עצמו. זאת אומרת, הגמרא, ודיל משני יתם דית לי שותפות בגוויו, כן, הרי אתה אומר לי שכל הקהל כולם שוחטים, ומתוך הפסוק יוצא שיש שליחות בקודשים, כי השוחט בעצם שוחט עבור כל עם ישראל, כי לא כל עם ישראל שוחט בבת אחת, אוקיי? אז אומרת הגמרא, אז משם לומדים את שליחות בקודשים. אז שואלת הגמרא, אבל אולי אי אפשר ללמוד משם, כי שם יש לו יתרון, יש לו שותפות. הרי גם הוא אחד מעם ישראל שמתמנים על הפסח הזה. וכיוון שכך, אז הוא בעצם שוחט גם עבור עצמו, הוא שותף בחבורה הזאת שמתמנה על הפסח הזה, ולכן אי אפשר ללמוד מכאן שאדם רגיל יכול גם הוא להיות שליח. אולי פה הוא יכול להיות שליח כי הוא שותף, אבל אדם שהוא לא שותף, איך אתה יודע שהוא גם יכול להיות שליח? אלא? הוא מסתיר את
שליח. אלא שהוא שותף, וזה
מספיק,
זה מה
שאמרתי. עוד רגע נראה, יש לו מחלוקת אחרונים. יש רכונים שאומרים את זה באמת. אלא מאחה, ויקחו להם איש סל לבית אבות, סל הבית. מה זאת אומרת? קודם דיברנו על השחיטה של פסח. עכשיו אנחנו מדברים על הלקיחה של הפסח, על ההתמנות. אוקיי? השני, ויקחו להם איש סל לבית אבות, סל הבית. עוד פעם, הבן אדם הולך ולוקח, לא כולם לוקחים ביחד. בן אדם לוקח את הסל עבור החבורה ששלחה אותו, אז רואים שיש שליח. מההתמנות, לא מהשחיטה. אומרת הגמרא, ודיל מעט אמנה מדעית לשותפות בגוויו. גם שמה, בגלל שהוא שותף, אז לכן הוא יכול לזכות עבורם. אתה לא יכול ללמוד מכאן שיש אדם רגיל יכול להיות שליח בקודשים. אומרת הגמרא, אם כן תרי קראי למה לי? מה אתה אומר לי? שבשני המקרים מדובר בשותפות. אז אחד מהם מיותר. אם אינו עניין לאיך הדשייך, נהו עניין לאיך הדלא שייך. אוקיי? אז נכון, שניהם בעצם מדברים יכול להיות שמדברים בשותפות, אבל אחד מהם מיותר. כיוון שאחד מהם מיותר, אז אני לומד ממנו גם על מקרה שהוא לא בשותפות. זאת אומרת, יוצא בגמרא בסופו של דבר, ששני הפסוקים באופן עקרוני מדברים באמת בשליח שהוא שותף. בשליח שהוא שותף יש לו יתרון. אלא מה? כיוון שיש לי שני פסוקים, אז אחד מהם מיותר, אז אם אינו עניין לשליח שהוא שותף, תנאו עניין לשליח בלי שותפות. זאת אומרת, לשליח רגיל. זאת אומרת, רואים בגמרא לכל אורך הדרך, ששותפות נותנת לך יתרון בדין שליחות. ואת אם אני יודע שהוא שותף, יכול להיות שהוא יכול לבצע דברים ששליח רגיל לא יכול לבצע. או יכולה להיות בו שליחות ששליח לא יכול לבצע. כן? שני הניסוחים האלה זה בדיוק שני האפשרויות שאתה אמרת קודם. השאלה אם מדובר בשותף שהוא שליח, או השותפות כשלעצמה היא אלטרנטיבה לשליחות. עכשיו, כמה הערות על העניין הזה. קודם כל, למה הגמרא במקור הראשון שמובא, שקראנו בהתחלה עם רבי יהושע בן קורחה, זוכרים? בעמוד הקודם. מה? כן, אחרי זה הגמרא דוחה, ואומר שזה נדרש למשהו אחר. מה פה? כן, שקראנו בהתחלה את השיעור. נפקא למה רבי יהושע בן קורחה, אמר רבי יהושע בן קורחה, מניין של ראש לאדם כמותו, שנאמר שחטאו אותו כל כך עד עצרה בין הארבעים וכו'. אלא מכאן, שדרוש לאדם כמותו. למה הגמרא לא דוחה? אולי שעניית המדעית וישותפות בגבריו. בדיוק כמו שהיא דחתה למעלה. לא, למה נדחה בכל מקרה? זה רק להפך, זה נשאר. הגמרא רק למטה אומרת, הניחה לרבי יהושע בן קורחה, מה עם רבי יונתן? אז רבי יונתן מביא מקור אחר. בסדר? אבל רבי יהושע בן קורחה זה המקור. עכשיו, למה הגמרא לא דוחה? שאני אתם, דהית לשותפות בגביו. נכון, התוספות בדף מבית עמוד א' שואל את השאלה הזאת. נגיד ככה, הפני יהושע טוען, שבדף מבית עמוד א' לא מדובר בכל ישראל ששוחטים פסח אחד. זה רק אצל רבי יונתן. כן? זה רק אצל רבי יונתן. רבי יונתן מדבר שרתו אותו כל קהל דת ישראל, הכוונה כל עם ישראל שורטים פסח אחד. איך זה יכול להיות? אני אומר, בגלל ש שלוחו של אדם כמותו. ואז הגמרא דוחה, כן, אבל זה שליח שהוא שותף. אז אי אפשר לדעת. אוקיי? אבל שמה, זה הכל בגלל שכל קהל ישראל שוחטים אותו בין הארבעים, רבי יהושע בן קורחה לא קורא את הפסוק כך, כך טוען הפני יהושע. רבי יהושע בן קורחה טוען שלא מדובר בשחיטה עבור כל עם ישראל, אלא, לא משנה, החבורות השונות שוחטות, והם שחטו אותו כל כעדת ישראל, הכוונה שכל אחד מעדת ישראל יכול לשחוט עבורכם את הפסח. לא שכל ישראל יוצאים בפסח אחד. זה בדיוק ההבדל בין הקריאה של רבי יהושע בן קורחה לקריאה של רבי יונתן. הקריאה של רבי יהושע בן קורחה זה שחטו אותו כל כעדת ישראל, אין הכוונה שכל ישראל נמנים על פסח אחד. כי הוא לא מקבל את רבי יונתן שהאכילה לא מעכבת, לשיטתו האכילה כן מעכבת. אז לא מדובר בפסח אחד של כל עם ישראל, בהגדרה לא. אז איך הוא קורא את הפסוק? כתוב שחטו אותו כל כעדת ישראל בין הארבעים. כנראה הכוונה, כל אדם מישראל יכול לשחוט את הפסח עבורכם. בסדר? אז אם ככה באמת פלוחו של אדם כמותו, וגם לא אי אפשר לדחות שאני אתמדית לשותפות בגבי. ושאם אני שוחט עבור חבורה אחר, כל אדם מישראל יכול לשחוט, כולל אדם שהוא לא מהחבורה. אז אין לו שותפות בגבי. במקרה הזה שכל עם ישראל שולח שליח לשחוט, השליח גם הוא חלק מעם ישראל, אז בהגדרה יש לו שותפות בגבי. ולכן פה דוחים את זה באופן הזה, ושם לא דוחים את זה באופן הזה. הנה, תוספות. תוספות לא סוד, מבית עמוד א', ודיל משני יתן דית לשותפות בגבי, הוא פירוש, אבל לשווי השליח, איך דלי כשותפות מנהלי, מלשון התוספות משתמע, שהוא למד שהוא מדובר בשליח שהוא שותף, זה די ברור, הוא אומר, מאיפה אתה יודע שאפשר למנות את השליח אם הוא לא שותף? כאן אתה יודע שאפשר למנות אותו כשליח אם הוא שותף. איך אתה יודע שאפשר למנות אותו כשליח אם הוא לא שותף? אז נראה שתוספות אומר שאית לשותפות בגבי הוא הכוונה הוא שליח שגם שותף. נראה את זה בהם. נכון, אבל בפשט לשון התוספות נראה לי שזה כן ככה. ואין לומר דהין החינמי, איך הדלק על השותפות בגבי הוא, לא מצי לשווי השליח. תגיד, בסדר, מה הדחייה? יכול להיות באמת ששליח יכול להיות רק אדם שיש לו שותפות. בקודשים לפחות, כן? שליח יכול להיות רק אדם שיש לו שותפות, מה הבעיה? איך אתה יודע שלא? הגמרא מתייחסת לזה כדחייה, כאילו ברור לי ששליח יכול להיות כל אחד, ומפה יוצא שרק שליח עם שותפות, אז זה דחייה. לא, יכול להיות שבאמת, רק שליח עם שותפות יכול להיות שליח בקודשים. אומרת הגמרא, זה לא יכול להיות, דאתנן בפרק האישה, הרי שאמר לו רבו צא ושקוט עליי הפסח, ושכח מה אמר לו רבו גדי או תלה, ייקח גדי ותלה, ויאמר, אם גדי אמר לי רבי, תלה שלי וגדי שלו. ואם תלה אמר לי רבי, גדי שלי ותלה שלו. ומדי כאמר, תלה שלי וגדי שלו, משמע שאין לו שותפות בגדי. ואפילו אחי שוחט גדי עבור רבו. שם זה מצב שבבירור אין לך שותפות, כי אתה נותן לרבך אחד, ולעצמך אתה לוקח אחר. ובכל זאת אתה יכול לשחוט עבורו. אלמה, דמצי לשווי השליח, אפילו איך דלית לשותפות בגבי. שאלה מעניינת מאיפה המשנה יודעת את זה. אבל יש לנו ראיה מהמשנה שזה ככה. זאת אומרת ששליחות זה לא רק כאשר יש לך שותפות בגבי, והשאלה באמת מאיפה, לא, אין שאלה. ואם תאמר, עמי לא דחי לאל נמי, דאי דרב יושע בן כוח עמי רדיעית לשותפות בגבי, כדי אמר אחה. כן, מה ששאלתי קודם. למה אצל רב יושע בן כוחה, שמביא ראיה מהפסוק הזה, שלוש אדם כמותו, לא דחו את זה באותה צורה? שאולי זה רק שיש לו שותפות. ויש לומר, דלרבי יונתן דמפיק מאה יקרא דכל ישראל יוצאים בפסח אחד, דכסבר אכילת פסחים לא מעקבה, אם כן היידה כאמר אחד שוחט לכולן, מה יראה? דאית לשותפות בגבי. דאה באח יקרא מה יראה? אבל רב יושע בן כוחה דאמר דכל ישראל אין יוצאים בפסח אחד, לפי שצריך, זה מה שאמרתי בשם פני יושע זה תוספות. אין יוצאים בפסח אחד לפי שצריך דכל אחד יאכל כזית, אם כן, היי ושחטו אותו כל קהל הדת ישראל רוצה לומר, דאחד שוחט פסחים הרבה, דמחד פסח ליקה לכל אחד כזי, ואם כן מפיק שפיר, דאיך דליקה שותפות, דמצי שחית. זאת אומרת, בן אדם אחד שוחט את כל הפסחים של עם ישראל, הוא שוחט הרבה פסחים, אז לגבי החבורה שלו באמת הוא גם שותף, אז אי אפשר להוכיח, אבל הוא גם שוחט עבור חבורות אחרות, אז רואים שגם אם אין לך שותפות אתה יכול לשחוט, זה קצת אחרת ממה שאמרתי קודם. קודם אמרתי שכל אחד מישראל יכול לשחוט עבורנו. אז יש ראשונים שונים מסבירים את זה בצורות שונות, אבל יש כאלה שמסבירים כך, יש כאלה שמסבירים כך. זה לגבי הקושיה, למה רבי יהושע בן כוחה לא דוחה את זה? הפני יהושע טוען שבאמת גם אצל רבי יהושע בן כוחה מדובר שכל עם ישראל שוחטים, והוא מסביר את זה כמו שהוא מסביר את זה, לא, למה שמה לא העלו את האפשרות הזאת. אבל בגמרא עצמה לא משמע כך. בגמרא עצמה נראה שבאמת לא, למרות שבפשט הפסוק כן נראה שככה מדובר אצל רבי יהושע בן כוחה, וגם בפשט הלשון של רבי יהושע בן כוחה ככה נראה. אבל מתוך מהלך הגמרא נראה שהגמרא כנראה לא הבינה את זה כך. עכשיו, כמה הערות נוספות שאני רוצה להעיר. הגמרא, כשהיא מביאה את המקור מההתמנות או מהלקיחה של קורבן פסח, אז הגמרא אומרת, אז אי אפשר ללמוד ושחטו אותו כל קהל הדת ישראל, בגלל שיכול להיות שיש לו שותפות בגבי. אז מאיפה אנחנו לומדים? מביאיקו להם איסה לבית אבות של הבית מההתמנות, מהלקיחה. ואז הגמרא דוחה, לא, גם שם יכול להיות שיש לו שותפות בגבי. עכשיו, שם זה קצת טריקי. כי אם באמת כל עם ישראל כבר נגיד לקח את הקורבן. עכשיו אחד מהם הולך לשחוט אותו, אז הוא כבר שותף בקורבן, ועכשיו כשותף הוא הולך לשחוט אותו. זה המקרה הראשון. במקרה של ההתמנות, כל עוד הוא לא קנה את הקורבן, הוא עוד לא שותף. זאת אומרת, הוא יהיה שותף אחרי שהוא ייקח את הקורבן, ויזכה בו עבור כלל החבורה. אז הוא זוכה עבור החבורה שהוא אחד מהם, הוא אחד מהם. אבל השותפות נוצרת אחרי המעשה שהוא עושה. זאת אומרת, המעשה שהוא עושה הוא זה שיוצר את מצב השותפות. שם זה חידוש גדול מה שהגמרא אומרת, שגם שם אי אפשר ללמוד את דין שליחות, כי יש לו שותפות בגבי. במקרה הראשון זה פשוט. הוא שותף גם ככה, הם כבר התמנו, הקורבן כבר שלהם, הכל בסדר, עכשיו נשאר רק לשחוט אותו. השוחט הוא אחד מהחבורה, אז ברור שהוא שוחט גם עבור עצמו. השותפות הייתה קיימת עוד לפני פעולת השחיטה. אבל כשאתה מדבר על פעולת הלקיחה או ההתמנות עצמה, אז שם הפעולה בעצמה היא זו שיוצרת את השותפות. כשהוא עושה את הפעולה הוא עוד לא שותף. אז השאלה האם הוא יכול לעשות דבר כזה. למה אני אומר את זה? כי יש קובץ שיעורים בכתובות, בגיטין. יש שם דיון לוגי גם כן מעניין. הוא מביא בשם הרמב"ן, זה רמב"ן ידוע, הרבה ראשונים מביאים אותו, הרשב"א והריטב"א ועוד, שהאיסור לשחרר עבד הוא מדין לא תכונן. אתה משחרר עבד בעצם, אז אתה נותן מתנה, לא תכונן, לא תיתן להם מתנת חינם. אז כיוון שאסור לתת מתנת חינם לגוי, אז זה הסיבה למה אסור לשחרר עבד. ככה הטענה של הרמב"ן, וכולם מקשים עליו, כמובן לא יכול להיות שהרמב"ן אומר את זה, זה פשוט לא, זה ברור שזה לא נכון. הרמב"ן מתכוון לומר שזה ההגדרה היא כמו לא תכונן, לא שזה מדין לא תכונן. מה הוא מתכוון לומר? שאני למשל, הרבי לזר שחרר את עבדו כדי להשלים עניין. נכון? היה חסר להם עד העשירי למניין, שחרר את העבד, כשמשחררים עבד הרי הוא הופך ליהודי. הוא יכול להשלים עניין. אז רבי אליעזר היה חסר להם אחד למניין, הוא שחרר את העבד. אז שואלים שם הראשונים, איך הוא עשה את זה? יש איסור. איסור של, כן, לעולם בהם תעבודו. אסור לשחרר עבדים. זה איסור עשה. אז זהו, אז הראשון, מה? אז מה? ברור, יש איסור לעולם בהם תעבודו. מה משנה אם הוא עבד כשר? אז חלק מהראשונים אומרים שהאיסור הוא לתת להם מתנת חינם. רמב"ן, כן, מה שהוא אומר. האיסור הוא לתת להם מתנת חינם. אבל אם זה לא מתנה בשבילו, זה השימוש שאני עושה בו. הרי מה אני צריך לעשות? תמיד אני צריך לעבוד עם העבד, לא לדאוג, לא, אני צריך לדאוג לעצמי. דאגתי לעצמי, היה חסר לי אחד למניין, שחררתי את העבד וכך עשיתי בו שימוש. זה השימוש שהיה לי בו. על זה אין איסור. זה מה שהרמב"ן אומר. עכשיו, הרמב"ן כמובן לא מתכוון לומר שהאיסור לשחרר עבדים זה מדין לא תכונן. מתכוון לומר שההגדרה שלו, הגדר שלו, זה כמו לא תכונן. שגם פה האיסור הוא לתת לו מתנות סתם. ואם אתה משתמש בו באופן הזה, אז אין איסור, בדיוק כמו איסור לא תכונן. לא שהוא אומר, זה באמת איסור לא תכונן, אוקיי? אבל לא משנה, לענייננו, יש כל מיני קושיות על הרמב"ן שמתיישבות מיד, אם מבינים שזה ככה, כי ברור שהרמב"ן לא התכוון לזה. אבל הקובץ שיעורים שואל, הרי כשאתה משחרר את העבד, הוא נהיה יהודי. אז לא נתת מתת חינם לגוי, נתת מתת חינם ליהודי. מה הבעיה? כן? נו, אז למי נתת את המתנה? כן, נתת את המתנה למי שהיה פה לפני נתינת המתנה, או למי שנוצר עם נתינת המתנה? עכשיו, זה מה שהוא שואל. הוא מקשה על זה, למה זה מופיע בכתובות, יש שם גיור של קטן. אתם מדין זכין. מה? מה? לא, זה לא אותה שאלה. אתה יצרת את היותו מת. בסדר, אבל יצרתי את היותו יהודי, אז מה הבעיה? אין פה איזה גוי שמחזיק מתנות. האיסור הוא שיהיה גוי שמחזיק מתנות ממני, אין מצב כזה. בסדר, אתה יכול לתרץ, זה לא נכון שזה פלפול באלמה. אבל להגיד שהאיסור הוא על הפעולה ולא התוצאה, זה בכלל לא דבר פשוט. התפיסה הפשוטה היא, שאתה לא אמור להיטיב לגוי, ולהיטיב פירושו זה לא הפעולה, אלא זה זה שהוא עכשיו נמצא במצב יותר טוב בתור גוי. אתה לא, אני חושב שזה ההסבר הפשוט.
יש פה גם שאלה שלא קשורה לבלבול, בעצם לא כתבתי את זה, מה שאתה אומר, למי שקיבל את ההטבה הוא יהודי.
כן, בדיוק. אז לכן, אז הטענה בקטן שמתגייר, הגמרא אומרת זה מדין זכין. הרי קטן הוא לא בר דעת, הבית דין מגייר אותו מדין זכין, יש שם כל מיני דיונים על דין זכין, איך הוא עובד, אולי עוד נגיע לזה כשנדבר אצלנו בסוגיה על דין זכין. אבל בכל מקרה, גם שם בעצם עולה שם השאלה של זכין לגוי, כן? ואז רבי חנן שואל, מה זה זכין לגוי? הרי זה זכין ליהודי, כי ברגע שאתה מגייר אותו, הוא הופך ליהודי. עכשיו הוא טוען שהרמב"ן הזה סותר את מה שתוספות אומר בכתובות, אז הוא עושה מזה קושיות, לא משנה, גברא גברא קרמית, אבל אלה שתי הערות שלו, שהן בעצם דומות מאוד למה שהערתי כאן. כי מה אני בעצם אומר? כשאתה שולח שליח להתמנות על קורבן פסח, הפעולת ההתמנות שעושה השליח היא זו שיוצרת את היותו שותף. אז זה נקרא שליח שהוא שותף? השותפות נוצרת אחרי שהוא ביצע את שליחותו, או שליחותו היא זו שיוצרת את השותפות. האם גם כאן אפשר לומר שזה יותר טוב מאשר שליח סתם? אולי כן, אני לא יודע, אבל זה לא בדיוק אותו דבר כמו שליח לשחיטה. ושליח לשחיטה הוא שותף לגמרי עוד קודם, אוקיי? ואז יכול להיות שזה גוף המהלך של הגמרא. הגמרא אומרת שאני אתנדית לשותפות בגבי, לגבי שליח בשחיטה. ואת הגמרא לא, אז הוא לומד את זה משליח להתמנות. מה הגמרא חשבה? היא לא מבינה שגם כאן זה יש פה בעיה שאפשר להגיד שהוא שותף. לא, הגמרא חשבה שדבר כזה לא נקרא שותפות בגביו. כי כרגע כשהוא עושה את פעולת ההתמנות, הוא עוד לא שותף. אז זה עונה הגמרא, לא, גם זה נקרא שותפות בגביו. בסדר, אבל האבא אמינא של הגמרא, למה בכלל היא הביאה את הדבר הזה? כנראה באמת בגלל ההבדל הזה. אגב, לגבי הקושייה של רבי אלחנן, למה הקושייה לא נכונה? מכמה סיבות, אבל למה הקושייה לא נכונה? ושהרמב"ן לא מדבר מדין לא תכונם. עכשיו, אם זה לא מדין לא תכונם, שכתוב לעולם בהם תעבודו, אז מה אתה בעצם אומר לי? לעולם בהם תעבודו, זה לא חל על עבד, כי כשאתה משחרר אותו, אז הרי זה גוף האיסור לשחרר עבד. התורה אומרת שיש איסור לשחרר עבד, אז מה אתה רוצה? על מה זה ידבר? אם זה היה באמת מדין לא תכונם, אז אתה אומר לי, אין איסור לשחרר עבד, יש איסור לתת מתנה לגוי. לא נתתי מתנה לגוי, הרי מי שקיבל את המתנה היה יהודי. הוא הפך ליהודי עם המתנה. כן? זאת קושייה טובה. ואתה קובע שיעורי מבין שהרמב"ן מדבר שהאיסור לשחרר עבד הוא מדין לא תכונם. וזה לא נכון. מה שהרמב"ן אומר זה דומה לדין לא תכונם. גם פה אסור, כל האיסור זה לעשות את זה סתם. אבל אם אתה עושה את זה לשימוש שלך, אז כן. הוא לא אומר שזה איסור לתת מתנת חינם לגוי. ולכן השאלה של הקובע שיעורי לא מתחילה. יש עוד כמה וכמה שאלות על הרמב"ן הזה שהן לא מתחילות, בגלל ש... האחרונים משום מה הבינו שהוא מדבר ממש מדין לא תכונם, זה פשוט לא, זה לא נכון. טוב, זה רק בסוגריים. אז בכל מקרה, אז זה, זה, מה? את מה? גמרא כנראה מבינה שגם דבר כזה נקרא שותפות, לפחות לעניין זה שזה יותר טוב מאדם רגיל. הרי מספיק, זה לא חייב להיות ממש כמו שותף בשחיטה. שותף בשחיטה זה בכלל לא בא בחשבון, זה פשוט שהוא יכול להיות שליח. פה זה לא פשוט כמו שותף בשחיטה, אבל זה עדיין לא מלמד על שליח רגיל. כי סוף סוף המעשה בעצמו באמת הופך אותו לשותף. בשליח רגיל, גם בעקבות המעשה הוא לא יהפוך להיות שותף. אז פה אתה יכול להגיד שזה עדיין יותר טוב משליח רגיל, ולכן כדחייה זו דחייה טובה. בהתחלה הגמרא חשבה, כן, זה לא כמו שליח לשחיטה, נכון? אבל מצד שני זה גם לא שליח רגיל. אתה לא יכול ללמוד. האמת שצריך לדון בזה קצת, זה לא כל כך פשוט. יש איזושהי תחושה ברגע שאתה עושה את הפעולה הזאת, והפעולה הזאת הופכת את כולכם לשותפים, אז זה כן נקרא שליח לשותפות. אנחנו שותפים לעניין, אתה עושה פעולה שהיא משותפת לכולנו. זה לא שותפות במובן הממוני. השותפות במובן הממוני נוצרת רק אחרי ההתמנות. אחרי שאני לוקח את הקורבן. רק אז אנחנו שותפים, כי רק אז בכלל נוצרת הבעלות שלנו. אבל פעולת ההתמנות נעשית בשם החבורה. והחבורה, כנראה, החבורה, השאלה אם החבורה נוצרת עם ההתמנות, או שהחבורה נוצרת עם ההחלטה על ההתמנות. ועכשיו כשאתה הולך להתמנות על הפסח, או למנות את כולם על הפסח, להמנות, ככה אני אגיד, את כולם על הפסח, אז אתה כן שותף בחבורה, כי אתה עושה פעולה שעוסקת גם בעצמך, לא רק בהם. אתה ממנה את עצמך ואת כולם ביחד. כן, זאת אומרת, השאלה היא מדובר על השותפות הממונית, שהיא באמת נוצרת רק אחרי שקנית את הקורבן, כי לפני זה הוא לא של אף אחד. או שהשותפות היא פשוט יש המעשה, הוא מעשה שנעשה גם עבור עצמי וגם עבור אחרים. ואז באמת זה שותפות לגמרי. אוקיי? למה אני אומר את זה? אנחנו נראה בהמשך, אבל היתרון של השותף, מה היתרון של השותף? למה שותף יותר קל לו להיות שליח מאשר אדם רגיל? אז אפשר לחפש את זה בשני כיוונים. המושג השליחות זה אומר, רובן שולח את שמעון לעשות פעולה עבור רובן. בסדר? יש פה שני דברים שצריכים להתבצע. א', שמעון צריך לעשות פעולה תקפה, הוא יכול, יש לו את היכולת לבצע את הפעולה, ב', הוא יכול גם להוות שליח של ראובן, במובן הזה שמה שהוא עשה יזקף לזכותו של ראובן. שני הדברים האלה צריכים להתקיים. עכשיו, דין שליח בעצם אומר שהשליח הפעולה שלו תקפה, והתוצאה נזקפת לזכותו של המשלח. עכשיו, כשאני שותף, היתרון שלי ביחס לשליח רגיל הוא במישור הראשון או במישור השני? אפשר היה להגיד שזה שאני שותף, זה בעצם אומר, טוב, אם אני שותף, אז אני ודאי יכול להמנות, כי הרי אני ממנה, זה לא כמו גירושין. בגירושין אני שולח שליח לגרש את האישה. שליח לא שותף באישה, הוא לא יכול לגרש את האישה בעצמו. הוא יכול לגרש אישה, אם היא אשתו, אבל לא את האישה הזאת. את האישה הזאת הוא לא יכול לגרש, הוא לא בעלה. אז יש פה בעיה גם ביכולת של השליח לבצע את הפעולה, עוד לפני השאלה האם הפעולה תזקף לזכותו של המשלח. אלא עצם ביצוע הפעולה לא יכול להיות על ידי השליח. התורה מחדשת שני חידושים. א', השליח יכול לבצע את הפעולה. ב', הפעולה הזאת תזקף לזכותו של המשלח. עכשיו, אם השליח היה שותף, נגיד שהיו שני בעלים לאישה, כן, בשפחה חרופה, דיברנו על זה אני חושב פעם, בשפחה חרופה יש אשת שני מתים אולי. אז יכול להיות שהשליח, אז השליח שותף, בסדר? למה עכשיו הוא יותר קל להבין שהוא יגרש את האישה בשמי? האם זה בגלל שפשוט הוא יכול לגרש את האישה הזאת? היתרון שלו הוא בזה שהוא יכול לבצע את הפעולה. או שהיתרון שלו הוא בזה שהוא יכול להיות יותר שליח שלי כי הוא שותף שלי. אז הזיקה שלו אליי יותר קרובה מאשר אדם זר. היתרון של השותף יכול להיות בכל אחד משני המרכיבים האלה. אוקיי? ביכולת לבצע את הפעולה, או ביכולת להוות נציג שלי. זאת אומרת שהתוצאה של הפעולה תתייחס אליי. באיזה משני הדברים? עכשיו, אם אני מבין שזה ביכולת לבצע את הפעולה, לא בהיותך שליח שלי, אז נדמה לי ששליח להתמנות, זה שותף לכל דבר. כי בעצם מה שאני אומר זה, הרי אני יכול לעשות, אני עושה את זה גם עבורי. כמו שאני עושה את זה עבורי, אני יכול לעשות את זה גם עבור אחרים. נכון? אז בעצם מה הדבר הזה בעצם אומר? אולי אני אסך את זה ככה. אם היתרון של שותף יכול להיות יתרון במובן שהוא יכול לבצע את הפעולה, כי הוא שותף, כמו בגירושין, ויכול להיות יתרון בזיקה שלו אליי, בזה שהפעולה שהוא עשה נזקפת בזכותי. למה אותו שותף נותן יתרון בזה? אז פה, או בגלל שאם הוא שותף שלי, אז יש לו איזושהי זיקה אליי, הוא קרוב אליי, כמו שגוי יותר רחוק ממני, הוא לא יכול להיות שליח שלי, יהודי יותר קרוב אליי, יכול להיות שליח שלי. אז השאלה של קרבה, שותף הוא עוד יותר קרוב. אולי, זה יכול להיות אולי סיבה, נראה זה על עבד ופועל וכו', אולי שמה באמת זה הנקודה. אבל יכול להיות שזה כמו מיגו דזכי לנפשי זכי נמי לחברי. כמו הגמרא אומרת בבא מציע, התופס לבעל חוב במקום שחייב לאחרים לא קנה. כן, אבל נגיד שיש רובן חייב כסף לשמעון וללוי. עכשיו בא יהודה, ונגיד הוא חייב 100 שקל לשמעון, 100 שקל ללוי. אבל יש לו רק 100 שקל. עכשיו בא יהודה, תופס את המאה שקל מראובן ונותן עבור שמעון. בסדר? אומרת הגמרא, לא עובד. לא יכול לעשות דבר כזה. למה? תופס לבעל חוב. במקום שחב לאחרים, הרי יש לו רק 100 שקל לראובן. אז אם תפסת לו את 100 שקל שלו, אז לוי כבר לא יקבל את 100 שקל שלו. אז אתה חב ללוי. אז אתה לא יכול לעשות את זה עבור שמעון. יש שם מחלוקת רש"י ותוספות, אם זה גם כשמינה אותו שליח, או כשמינה אותו שליח אז הוא כן יכול, אבל הסתם התופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים לא קנה. אם התופס הוא לוי עצמו, או שמעון עצמו, שמעון עצמו יכול לתפוס גם עבור עצמו וגם עבור לוי, למרות שהוא חב לאחרים. למה? מי גודל זכי לנפשי, זכי נמי לחברי. הרי הוא יכול היה לתפוס גם עבור עצמו, הרי הוא אחד מבעלי החוב. גם לא, ראובן חייב גם לא את הכסף. כיוון שיכולתי לתפוס עבור עצמי, אני יכול לתפוס גם עבור אחרים. אז כאין זה, לא בדיוק אותו דבר אגב, אבל כאין זה, אפשר להגיד, אם אני שותף, אז מתוך שאני לוקח את הפסח לעצמי, מי גודל זכי לנפשי, זכי נמי לחברי. אז אני יכול לקחת את זה גם עבור אחרים. זה בעצם יתרון שהוא במישור השליחות, לא במישור יכולת הביצוע, או לפחות גם במישור השליחות. למה אני יכול לעשות פעולה עבור אחרים? כי יכולתי לעשות אותה עבור עצמי. אז היכולת שלי לעשות אותה עבור עצמי מאפשרת לי לשמש כנציגם של אחרים. אז זה נותן לי יתרון בזיקה ביני לבינם, לא בגלל ששותף הוא יותר קרוב, כמו שנגיד יש גוי שהוא רחוק, יהודי שהוא יותר קרוב, ושותף הוא עוד יותר קרוב. מה שאני מנסה להציע עכשיו זה הסבר אחר. השותף יש לו זיקה אליי, לא כי הוא יותר קרוב אליי, אלא פשוט בגלל שמיגו דזכי לנפשי, זכי נמי לחברי. כיוון שהוא עושה את זה גם עבור עצמו, אז הוא יכול לעשות את זה גם עבור אחרים. כן, יש, זה לא המיגו כששמע לי לשקר. יש מיגו דווה דופן לסוכה ודופן לשבת. כן, בשבת של סוכות, אז יש דיני דפנות שלעניין שבת זה לא מועיל, ולעניין סוכה זה כן מועיל. למשל, סוכה של 3 דפנות. בשבת, בשביל שזה יהיה רשות היחיד, צריך 4 דפנות. בסדר? אבל בשבת של סוכות, אומרת הגמרא, גם סוכה של 3 דפנות היא רשות היחיד. מי גודה ודופן לסוכה ודופן לשבת. אוקיי? או מי גודה ורשות לסוכה ורשות לשבת. זה לא לוגיקה. מה זאת אומרת? יש שם בלוגיקה. זה עיקרון הלכתי. לא, ברור שלא. זה עיקרון הלכתי. זה לא... פה, זה לא עיקרון הגיוני. אז הטענה כנראה שהמושג רשות יש לו, כשאתה מדבר על המושג רשות, זה לא רשות לשבת ורשות לסוכה, יש מושג רשות. שיש לו התפרטות לסוכה ולשבת. עכשיו, אם לסוכה זה מהווה רשות, אז זה כבר רשות. ממילא זה גם רשות לשבת. מה זאת, אם אתה מבין שהמושג רשות לא קיים לעצמו, יש רשות לסוכה, יש רשות לשבת, אז מה הקשר? זה שמשהו רשות לסוכה, זה משהו רשות לשבת, זה סתם שיתוף השם. לא באמת אותו מושג. הטענה היא שהמושג רשות הוא מושג אוניברסלי. יש לו הופעות שונות בשבת ובסוכה. אז אם בשבת של סוכות מצד הסוכה זה הופך לרשות, אז זה רשות. אז גם בשבת זה יהיה רשות. בסדר? אם אתה מניח שיש מושג רשות אוניברסלי, כן. לא, זה לא שלישי, אני מנה, זה הסתירה. זה חוק הסתירה, זה לא חוק השלישי, אני מנה. אתה לא יכול להגיד שהוא גם רשות וגם לא רשות. בכל מקרה, הטענה זה שגם פה אני רוצה לומר שמתוך שאני יכול לזכות עבור עצמי, אני יכול גם לזכות עבור אחרים. אז זה אומר שיש לי בעצם אפילו אולי שני יתרונות מול אדם רגיל. א', עצם פעולת הזכייה, יש לי את הכוח לעשות אותה. להבדיל מגירושין, למשל, שאני לא יכול לגרש את אשתך. היא לא אשתי, אני לא יכול לעשות את הפעולה, אין לי את הכוח לעשות את הפעולה בכלל. לא במובן שזה לא יזקף לזכותך. אתה יודע, אני לא רוצה שזה יזקף לזכותך. אני רוצה לגרש אותה, בשביל עצמי. אין דבר כזה. אני לא יכול לגרש אישה שהיא לא אישה שלי. אוקיי? ובית, אני גם צריך לעשות שהפעולה תתייחס אליך. אז אמרנו, דין שליחות מחדש את שני הדברים. גם אני יכול לעשות את הפעולה, וגם היא תתייחס למשלח.
שאם אני יכול לעשות את זה
עבורך,
אז זה עצמו מפלה לי את הכוח לעשות את הפעולה. מה שאני לא יכול לדרש את האישה הזאת, זה כי היא לא אשתי, אבל היא באה בשביל...
לא, אתה מדבר על המסקנה, אני מדבר על אהבה אמינה. באהבה אמינה, כשאתה מסתכל על השאלה, למה צריך את החידוש של דין שליח? מה היה קורה אילו לא היה חידוש כזה? אז הייתי אומר, היו פה שתי בעיות. א', אני לא יכול לגרש את אשתך, וב', גם אם הייתי יכול, אז הייתי מגרש אותה ממני, אבל איך ממך? עכשיו, דין שליחות, כשהוא אומר, הוא אומר את שני הדברים, אתה צודק. כשאתה אומר ששליח יכול לעשות, אמרת פה את שני הדברים. אמרת שגם הוא יכול לגרש, וגם הגירושים יחולו לטובת הבעל. ברור, כי אין אחד בלי השני. לכן דין שליחות באמת מחדש את שני החידושים, אבל עדיין יש פה שני חידושים.
אני לא מתפתח על זה שדין שליחות מלמד את שניהם. אתה אומר שיש קשר ביניהם, במובן ש... אתה לא רואה את זה, זה לא שסתם אני לא יכול לעשות את הפעולה. יש מקרים שבאמת...
לא, הגירושים זה סתם, אתה לא יכול לעשות.
יש מקרים שסתם אני לא יכול לעשות, למשל גויים, הוא לא יכול לעשות דברים שאני יכול, וזה סיפור אחד. אבל יש סיפור אחר שאני לא יכול לעשות את זה רק בגלל שאני לא אתה. ברגע
שאתה
יכול
לקטרת
את הבעיה הזאת...
לא, זה לא מדויק, ואתה יכול לקרוא את זה צד שני של המטבע. כשאני לא יכול לגרש את אשתך, זה לא רק בגלל שאני לא אתה. אני לא רוצה לגרש את זה עבורך, אני רוצה לגרש אותה ממני. זה בדיוק, לא, אבל זה לא בגלל שאני לא אתה. זה שאני לא אתה, זה מפריע לי לגרש אותה ממך. אבל אני אומר, אם הייתי, אם היה תיאורטית, הייתי יכול לגרש אותה ממני... בדיוק, אז אין דבר כזה. לא, בסדר, זהו, אז אני לא יכול לגרש אותה.
כמו שאתה לא יכול לעשות את זה כדי לא נמצא שם.
נכון.
זה לא קיים.
נכון, נכון. לא, זה לא קיים מהותית, לא כי אני לא נמצא שם, זה לא קיים מהותית. לא, אבל גם פה זה לא אפשרי מהותית, לא כמו שאני לא נמצא, אני לא נמצא, אני יכול להגיע לשם. פה זה מהותית, אתה יכול להיות. היא לא אשתי. לא, אבל לא יכול, היא אשתו שלו.
אחרי שהוא יגרש אותה.
אחרי שהוא יגרש, אני באמת אוכל לגרש אותה. אני מדבר עכשיו. עכשיו זה עניין מהותי. טוב, לא משנה.
זה מהותי, יש לי את הכוח לבצע את המעשה.
לא, אין לך. מה זה כוח? אין לך כוח, זה לא מוגדר. מה זה, יש לך כוח? זה כמו, אני פעם התלבטתי, האם יש מוקצה ביום חול? רק ביום חול מותר. ובשבת אסור. או שלא, המושג מוקצה בכלל לא מוגדר ביום חול. איפה הנפקמינה? יש תוספות בסוכה, שהוא אומר, שהוא טוען שהאיסור להשתמש בנויי סוכה ובעצי סוכה הוא מדין מוקצה. יש שם דיון, האם זה דורה, אתה מחג לשם הסוכה לשם, או זה מוקצה, יש כנראה שני הדברים. אז מדין מוקצה, עכשיו מוקצה בכל המועד, אין דבר כזה מוקצה בכל המועד. בכל המועד זה יום חול, מבחינת דיני, כן, מבחינת דיני מוקצה, מבחינת דיני שבת. בכל המועד יש לו את דיני החג, אבל לא דיני היום טוב, אוקיי? אז בתפיסה הפשוטה, יש חיי אדם רוצה לטעון שחול המועד הוא חג. כתורה מסרה לחכמים, זה רמב"ן, תורה מסרה לחכמים איזה מלאכות לאסור בחג הזה. אז איסור מלאכה כמו בשבת הרגילה, לכן איך רואים את זה? כי החיי אדם בהלכות חול המועד עובר על כל המתת אבות המלאכה, ובכל אחד מהם הוא דן אם זה אסור או מותר, ואיך מותר ואיך אסור. ואת נראה שהוא תופס את זה כמועד לכל דבר, אלא שיש דברים שחכמים יתירו. ויש שהם אסרו. כי התורה מסרה לחכמים לקבוע איזה מהדברים נאסרו, אבל תפיסה הפשוטה היא לא כזו. אין איסורי מלאכה בכל המועד. מה שאסור זה דבר עבד, זה לשמור את צביונו של החג, אבל זה לא איסורי מלאכה, במובן של כמו ביום טוב. אז זה בעצם יום חול. זה סוכות שהוא יום חול. בסוכות יש חג של סוכות, ויש יום חול של סוכות. מה שייך מוקצה ביום חול. רואים שיש מוקצה ביום חול, רק ביום חול רגיל הוא מותר. בכל המועד הוא אסור. סוג מסוים של מוקצה, לא כל המוקצים. רק עצי סוכה, עצי ונויי סוכה, אוקיי? טוב, זה כן, אותו דבר. כן, השאלה האם בן אדם שהוא לא בעלה של האישה, הוא לא יכול לגרש אותה, או שהוא יכול, רק אין את מי לגרש. זה קצת מזכיר את המחלוקת של רשי והריף, הרי הזכרתי אותה. מה קורה, הרי ראינו את המחלוקת של הטור והרמב״ם לגבי השתתה המשלח. אם השתתה המשלח, האם השליח יכול לגרש את האישה, אלא אם זה יד העריך את היפוי כוח. עכשיו, הקצות מביא מה קורה כשהמשלח מת. והקצות טוען שזה גם נפקמין. זה גם נפקמין. ואת מי שאומר שהשליח הוא יד האריכתא, השליח לא יכול לגרש את האישה, המשלח מת. אבל מי שאומר שהשליח הוא מיופה כוח, הוא יכול לגרש את האישה. באופן עקרוני. אלא מה? אלא שאין את מי לגרש, כי כבר לא יש את איש. בעלה מת. באופן עקרוני הוא יכול לגרש את האישה. הוא מביא בזה מחלוקת רש"י וריף. השאלה איך מנמקים את זה שאחרי שהמשלח מת, השליח לא יכול לגרש. יכול לנמק את זה בזה שאין משלח, אין שליחות, השליחות פקעה. יכול לנמק את זה בזה, לא, השליחות עדיין קיימת, פשוט אין את מי לגרש, כי האישה היא לא אשת איש. זה ממש הדיון שלנו כאן. אני אומר שאני לא יכול לגרש את האישה כי היא לא אשתי, מה זה אומר? שאני לא יכול לגרש את האישה? לא, או שאני יכול לגרש, יש לי את הכוח. כי לא אשתי, אין את מי לגרש. בסדר? זה בסדר.
אני יכול לנסח את זה בצורה שהחילוק יהיה ברור.
לא, החילוק הוא ברור, זאת לא צריך לנסח אחרת. החילוק הוא ברור, כי אני אומר שאפשר היה גם להגיד אחרת. זה לא...
אפשר להגיד אחרת. ברור שיש שני סיבות למה בן אדם לא יכול לעשות. יש סיבה אחת שאומרת שיש בעיה בין, וסיבה שנייה שיש בעיה בין הסיבות.
אוקיי.
זה ברור שיש שני דברים שונים.
בסדר, ועדיין אין לי את הכוח לעשות את זה. אתה יכול עדיין להגיד, למרות שזה שתי סיבות שונות, ברור שזה שתי סיבות שונות. ועדיין אתה יכול להגיד שאין לי את הכוח לעשות את זה, וחידוש של דין שליחות מחדש את שני הדברים. גם שיש לי את הכוח לעשות את זה, וגם שזה ייזקף לזכותו של המשלח. שכמובן זה תמיד בא ביחד, במסקנה. באב האמינה יש פה שתי בעיות. במסקנה, כשאתה אומר שפתרנו את הבעיות, ברור שפתרנו את שתיהן, אי אפשר לפתור את האחת בלי השנייה. ולכן החידוש של דין שליחות מחדש את שני הדברים. גם נותן לי את הכוח לעשות את זה, וגם אומר שמה שאני עושה, ייזקף לטובת המשלח. עכשיו אני שואל, היתרון של שותף, זה יתרון ביכולת לבצע, או זה יתרון ביכולת שהתוצאה תיזקף לזכותו של המשלח? אולי כן, אולי לא. יכול להיות בשניהם. פה יש מקום לדון. כי אפשר היה להגיד, שבגלל שאני יכול לעשות את זה לעצמי, מי גודל זכי לנף, שזכי נמי לחברי. ולכן, כיוון שאתה בעצם מעורב בעניין הזה בעצמך, אז יש לך יתרון על פני מישהו שמנסה לזכות את הקורבן הזה עבור אחרים שהוא לא קשור אליהם. זה יתרון שהוא קשור לפחות גם, אם לא רק, ליכולת להיות שליח שלהם, לא ליכולת לבצע את הפעולה. כי פה היכולת לבצע את הפעולה, מה הבעיה? יכולתי לקחת את הקורבן ולאמנות את עצמי עליו. בוודאי יכולתי. אני רק לא עושה את זה. אני עושה את זה עבור החבורה האחרת, שאני לא חלק ממנה. בסדר? אז זה... אבל אני יכול לעשות את זה עבור עצמי, אז אין פה בעיה של היכולת לבצע. וכן יש פה את הבעיה של יכולת לבצע את זה עבור אחרים. זאת אומרת, אם אני חלק מהחבורה, אז מי גודל זכי לנפשי, זכי נמי לחבריי. בסדר? אז זה עוזר לי במישור של להיות שליח לאחרים. למה אני אומר את זה? כי אם אני מבין את זה כך, אז שליח להמנות הוא שותף לכל דבר. אין הבדל בין שליח להמנות לבין שליח לשחוט. כי בשליח להמנות הוא גם ממנה את עצמו על העניין. זה לא משנה שהוא לא שותף ענייני כל עוד הוא לא עשה את פעולת המינוי. נכון? כל עוד הוא לא לקח את הקורבן, אמרנו הוא לא שותף. כי עוד אף אחד מהם לא בעלים על הקורבן. אוקיי? נכון, אבל לא צריך את השותפות במובן הזה. צריך שהפעולה תיעשה גם עבור עצמו, ואז יותר קל לומר שהיא תעשה גם עבור אחרים. וזה ודאי קיים גם בהתמנות, לא רק בשחיטה. למרות שכרגע הוא לא שותף, כי כשהוא עושה את הפעולה, הוא עושה אותה גם עבור עצמו, לא רק עבור אחרים. וכיוון שהוא עושה את הפעולה עבור עצמו, אז יותר קל לומר שהוא גם יכול לעשות אותה עבור אחרים. לעומת זאת, אם אני מבין שהיותי שותף, זה רק אומר שאני יותר קרוב לשותפים שלי, ולכן אני יכול להיות שליח שלהם, אז פה יש מקום לחלק בין שליח לשחיטה לבין שליח להתמנות. כי בשליח לשחיטה אני כבר קרוב אליהם, אנחנו כבר שותפים. אני לא סתם אדם מהרחוב. אבל בשליח להתמנות, כרגע אין לי עוד שום קרבה אליהם. אין לנו שום דבר משותף. חוץ מהרצון המשותף אולי להיות מנויים ביחד על הקורבן. וכרגע אין לנו שום קרבה. הקרבה תיווצר אחרי שאני ממנה אותנו על הקורבן. אז זה יכול להיות שזה תלוי בזה. אנחנו נראה בהמשך. יכול להיות שזה תלוי בזה. למה אני אומר את זה? כי בהמשך אנחנו נראה, פשוט כדי שתראו את ההקשר, בהמשך אנחנו נראה, אמרתי קודם, שיש עוד שני אישים שהגמרא אומרת שיש להם יתרון בדיני שליחות, על פני שליח רגיל. זה עבד ופועל. אוקיי? עכשיו, בעבד ובפועל, בפשטות, היתרונות שלהם, לעומת שליח רגיל, זה רק בזיקה למשלח. זה לא ביכולת לבצע את הפעולה. להפך, מבחינת היכולת לבצע את הפעולה, עבד הוא יותר גרוע. עבד הוא חצי גוי. דיברנו על הרבי עקיבא איגר הזה, כן? אם הוא גוי משודרג או יהודי מופחת. אוקיי? עבד הוא חצי גוי. ואת אם אתה שואל את עצמך, האם הוא בתורת הדבר, האם יש לו את הכוח לבצע את הפעולה, הרבה פחות מאשר לישראל רגיל, זר. למה לעבד יש יתרון על פני ישראל? כי הזיקה שלו למשלח יותר חזקה מאשר אדם זר. הוא עבד שלי, הוא חלק ממני, הוא ידי הארוכה, אוקיי? אז היתרון של עבד וכנל פועל, פועל לא שייך לי ממש, אבל הוא עדיין ידי הארוכה, כי הוא קנוי לי לפירותיו, כן, למעשיו. אז לכן פועל זה שכיר יום, כן, זה לא קבלן. שכיר יום הוא בעצם שלי לאותו יום, בסדר? אז זה כמו, קצת כמו עבד. והיתרון גם של פועל וגם של עבד הוא בבירור במישור של הזיקה בינם לבין המשלח, לא במישור של היכולת לעשות את הפעולה. הם פשוט יותר קרובים למשלח מאשר השליח, מאשר אדם רגיל שרוצה להיות שליח שלו. זה חידוש של התורה שהוא יכול להיות שליח. אבל עבד או פועל, שמה זה יותר חזק מאשר אדם זר. שמה אולי אפילו בלי החידוש של התורה הייתי אומר שהפעולות שלהם יזקפו לטובת הבעלים או המשלח, כי הם פשוט ידו הארוכה, הם קנויים לו. אוקיי? אז שם בבירור היתרון הוא במישור לא של היכולת לבצע את הפעולה, ששם אפילו יש חיסרון, פחות בעבד, אלא במישור של הזיקה בין הפעולה שאתה עשית לביני. זאת אומרת, איך הפעולה הזאת תזקף לזכותי. בשותף יש מקום לדון. האם היתרון של שותף זה הזיקה ביני לבינו, או היתרון של שותף זה ביכולת שלו לבצע את הפעולה. ולכן היתרון של שותף לא בהכרח אותו דבר כמו היתרון של עבד ופועל. ברור. לכן אני אומר שהיתרון של עבד ושל פועל הוא יתרון בזיקה שלהם למשלח. הוא לא יתרון ביכולת שלהם לבצע את הפעולה. העבד פחות יכול לבצע את הפעולה, הוא לא יהודי בכלל, לא לגמרי יהודי. אוקיי? אז ודאי אין לו יתרון על יהודי רגיל ביכולת לבצע את הפעולה. אבל כן יש לו יתרון בזיקה שלו אליי. כי הוא עבד שלי, או פועל שלי. לעומת זאת בשותף, פה יש מקום להתלבט. האם היתרון של שותף מול אדם זר, זה במישור של היכולת לבצע את הפעולה, סוף סוף הוא עושה את הפעולה גם עבור עצמו, האדם זר לא עושה אותה עבור עצמו. או שהיתרון הוא במישור של הזיקה בינו לביני. זאת אומרת, במישור של היכולת לשייך את מה שהוא עושה אליי. לא בעצם היכולת לבצע. אוקיי? כן, אז בסוף, כמו שאמרתי קודם, בסוף הגמרא, בסוף הגמרא דוחה את זה, האם היא באה ללכת רבי יצחק, דאמר רבי יצחק, איש זוכה ולא הקטן זוכה? אז לכאורה זה מקור אחר, לומדים מזה משהו אחר. ההוא מאיש לפי אוכלו נפקה. זה יוצא מפסוק אחר. והקטים באה לזה שורתים את הפסח על היחיד, סבר לכמן דמר שורתים את הפסח על היחיד. זה פחות חשוב לענייננו. תכלס נשאר שזה המקור, וזה נלמד בימינו עניין. לפי רבי יונתן. לפי רבי יהושע בן קורחה, אז זה נלמד מהפסוק של ושחטו אותו כל קהל דת ישראל. בסדר? זה מסקנה בסוגיה. עכשיו, בפני יהושע כאן, אומר ככה, ודיל משני אתם דעית לשותפות בגוויו. נראה, דהיינו, שותף שעשאו שליח. דאי שותף בלא שליחות, האמרינן בסמוך דל רבי שמעון, גר שותף בלא שליחות משליח דאלמה. בני יהושע שואל על הגמרא שאומרת דילמה שאני אתן דעית לשותפות בגוויו. אז הוא דן בשאלה מה זה נקרא שיש לו שותפות בגוויו. הכוונה שבגלל שהוא שותף לא צריך למנות אותו כשליח ולא יהיה בכלל דין שליחות. אם היה כתוב רק את זה אז לא היינו יודעים בכלל שיש דין שליחות. או לא, מדובר שמינו אותו כשליח. ובגלל שהוא שותף אני חושב שרק בשותף אפשר למנות אותו להיות שליח. אבל סתם אדם אי אפשר למנות אותו להיות שליח. כן, שתי אפשרויות. מה זה יש לו שותפות בגוויו? הוא שליח שהוא שותף? או עצם השותפות היא אלטרנטיבה לשליחות? והנפקמינה זה שאם הייתי לומד את זה מהפסוק הזה, ובפסוק הזה הייתי אומר שיש לו שותפות, אז הייתי חושב, השאלה מה הייתי חושב? הייתי חושב שאין בכלל דבר כזה מושג של שליחות? כי פה זה פועל מדין שותפות, לא מדין שליחות. או שהייתי חושב, לא, יש מושג של שליחות. המושג השליחות יתחדש רק במי שהוא שותף. אבל מי שלא שותף לא יכול להיות שליח, בסדר? זאת אומרת, פני יהושע, ודיל מה שאני אתם דית לשותפות בגבי. נראה, דהיינו, שותף שעשהו שליח. דאי שותף בלא שליחות, מדובר במישהו שמינה את השותף שלו להיות גם שליח. יש פה גם מינוי לשליחות. לא רק עצם השותפות. יש לו הוכחה לזה, מהסוגיה למעלה. הוא אומר, דאי שותף בלא שליחות, אם היה מדובר פה בעצם השותפות. ואתה אומר לי שהשותף עדיף משליח, נכון? זה בעצם מה שאתה רוצה לומר. אם זה שליח שהוא שותף, אז העדיפות היא ברורה, הוא גם שליח וגם שותף. אבל אם הוא רק שותף, אז מי אמר בכלל ששותף עדיף משליח? למה הגמרא מניחה שאני אתם שיש לו שותפות בגביו? שותפות זה יפה מאוד, מי אמר ששותף עדיף על שליח? למה אתה מניח את זה? אז הוא אומר, יש לו הוכחה לזה. דלרבי שמעון, גר השותף בלא שליחות משליח דאלמה. מי זה רבי שמעון הזה? בתרומה. כן תרימו גם אתם, זוכרים? רבי שמעון טוען הרי שגוי לא שייך בתרומה, כיוון שהוא לא בתורת תרומה, אז לא צריך את הפסוק כדי להוציא גויים, אתם ואפילו רק בני ברית, מה אתם בני ברית, אפילו רק בני ברית? לא צריך את זה לפי רבי שמעון, כיוון שזה יוצא מזה שהגוי הוא לא בתורת תרומה. אוקיי? שואלים, אז למה, מה הוא עושה עם הפסוק כן תרימו גם אתם? ללמוד את עצם דין שליחות בתרומה. למה? כיוון שכתוב שבתרומה אתם ולא שותפים, אתם ולא הריסים, אתם ולא אפוטרופסים, הייתי חושב שזה גם אתם ולא השליח, בא הפסוק ואומר ששליח כן. אז מה רואים? שלמרות ששותף לא יכול, שליח כן יכול. זאת אומרת ששליח זה משהו חזק יותר משותף. נכון? עכשיו, רבנן לא מסכימים. רבנן חושבים שבשותפות ברור שיש שליחות, למרות שאתם אפילו, זאת אומרת, אתם ולא אפוטרופסים ולא שותפים ולא הריסים. גם הם מסכימים לדין הזה. ועדיין הם חושבים ששליח לא צריך פסוק, עצם השליחות בתרומה. אוקיי? אבל בהיררכיה בין שני הדברים, נראה שאין סיבה להגיד שרבנן ורבי שמעון חולקים. השניהם מסכימים ששותף הוא יותר חזק, ששליח הוא יותר חזק משותף. לפי רבנן אנחנו יודעים את זה אפילו בלי פסוק. ולפי רבי שמעון זה מה שהפסוק מחדש. בסדר? אבל עכשיו אחרי הפסוק לפחות, לכל הדעות יוצא ששותף יותר, הוא פחות חזק משליח. עכשיו שם ברור שמדובר בשותף שהוא לא שליח. אם הוא היה שליח, אז תיפוק למצד שליחות. לא צריך. אז ברור שלא באים להגיד ששותף לא יכול להיות שליח. שותף לעומת מי שלא שליח זה רק יותר טוב. כל מה שרוצים לומר זה ששותפות כשלעצמה, שותף שהוא לא שליח, היא לא אלטרנטיבה לשליחות. שותפות לא מועילה ושליחות כן. אז מה רואים? ששליחות זה משהו שיותר חזק משותפות. לכן אצלנו, איך אפשר להגיד, דילמה שאני אתן דית לשותפות בגביו? אני עם שותפות אסכל וחומר שליחות, הרי שליח יותר חזק. על כורחנו מדובר בשותף שהוא שליח. ולא סתם שותף. ואז מה? שאני אתם שפה זה שותף שהוא שליח. יכול להיות שהוא יכול. השליח רגיל שהוא לא שותף. איפה אני אלמד שהוא גם יכול? הוכחה מוחצת, בכאורה. נכון? על כוחך דחה בשותף על ידי שליחות איירה, וחימוק מינה לנמי למסקנה, באם אינו עניין, לא מצי להוק מיחד לשותפות על ידי שליח, ואידך לשותפות בלא שליחות. דעד רבה, איתלן להוק מיתפי לשליחות בלא שותפות. דעדיף משותף בלא שליחות, כמו שהוכחתי. מה אומר? המסקנת הסוגיה זה שלרבי יונתן יש שני מקורות לדין שליחות בקודשים, מההתמנות ומהשחיטה. ובשניהם הייתי יכול לדחות שמדובר בשותפות. שניהם הייתי יכול לדחות שמדובר בשותפות, ולכן הגמרא אומרת אם אינו עניין. אבל אומר הפני יהושע, יכולת להגיד אחרת. יכולת להגיד שיש לך שני מקורות לשליחות בקודשים. אחד מהם זה שותפות עם שליח, ואחד מהם זה לשותפות בלי שליח. אוקיי? אז למה צריך להגיע לאם אינו עניין? אחד עוסק בשותפות עם שליח, אחד עוסק עם שותפות בלי שליח. כשהגמרא אומרת אם אינו עניין, פירוש הדבר שהיא מבינה ששני הפסוקים עוסקים בשותפות עם שליח. רק אחד מהם מיותר, זה מילא אני לומד ממנו שיש שליחות רגילה. אבל למה לא תגיד שאחד מהם עוסק בשותפות בלי שליח, באמת שליח לא מועיל. שליח שהוא שותף מועיל ושותף לבד מועיל. שליח לבד לא מועיל. מי אמר? למה אתה אומר אם אינו עניין? ואתה לומד שגם שליח לבד יכול להועיל, שליח שהוא לא שותף. יכול להיות שיש פה שליח שהוא שותף, זה פסוק אחד, שותף רגיל, בלי שליחות, זה הפסוק השני. אבל שליח בלי שותפות לא יכול להיות. לפי איך שהוא אומר, זה כמובן מיושב. נכון? דעדיף, דעד רבה, איתלן לאוק מטפי לשליחות בלא שותפות, דעדיף משותף בלא שליחות, כמו שהוכחתי. מרבי שמעון, שרואים ששליחות עדיף משותפות, אז אם יש לך שני פסוקים, אחד מהם זה שליח שהוא שותף. עכשיו יש לך עוד פסוק. במה תעמיד את הפסוק השני? בשותף שלא שליח או בשליח שהוא לא שותף? כמובן בחידוש המינימלי, נכון? מה החידוש המינימלי? שליח שהוא לא שותף. כי שותף שהוא לא שליח זה חידוש יותר גדול להגיד שהוא יכול לבצע את זה. זה מה שאנחנו רואים ברבי שמעון, נכון? לכן הגמרא אומרת שהפסוק השני מלמד אותי על שליח. מה? לא, לא, לא. גם רבי שמעון וגם חכמים מסכימים ששליח יותר חזק משותף. החכמים יודעים את זה גם בלי פסוק. ורבי שמעון צריך פסוק בשביל זה. זה מה שאמרתי קודם. זה לא תלוי מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה. שניהם מסכימים להיררכיה. רק לפי רבנן, ההיררכיה הזאת היא כל כך פשוטה שלא צריך פסוק. למרות שכתוב אתם ולא שותפים, הייתי יודע מסברה שיש שליחות בתרומה. מסברה אומר, מהמקורות האחרים, לא משנה. אני לא צריך פסוק כדי ללמד אותי שיש שליחות בתרומה. זאת אומרת שרואים שלפי חכמים, מסברה לבד שליחות יותר חזק משותפות. ולפי רבי שמעון, מסברה לבד לא הייתי יודע, הייתי חושב שאם שותף לא יכול, גם שליח לא יכול. אז רבי שמעון בשלב של האבא אמינה, לא בהכרח מסכים להיררכיה של חכמים. אבל אחרי שבא הפסוק ואומר שיש, ששליח יכול, אז הפסוק מחדש ששליח הוא יותר משותף. אחרת, הייתי אומר כן תרימו גם אתם, שזה לרבות השותף, לא את השליח. נכון? אם אתה אומר לרבות השליח, זה מה ששליח יותר טוב. אז לכן, למסקנה, אחרי שכבר יש פסוק, גם רבי שמעון וגם רבנן מסכימים ששליח יותר טוב משותף. אז אצלנו זה גם חייב להיות ככה. וממילא ברור, האם אינו עניין של הגמרא. למה הפסוק השני, שאתה לא יכול להעמיד אותו בשליח שהוא שותף, כי כבר יש לך פסוק כזה, אז למה אתה מעמיד אותו בשליח? תעמיד אותו בשותף. שליח שהוא לא שותף, תעמיד אותו בשותף שהוא לא שליח. מה, אני בוחר את החידוש הקטן יותר. ומי רבי שמעון רואים שהחידוש הקטן יותר זה שליח שהוא לא שותף. וזה בדיוק מה שאמר רבי שמעון, הפני יהושע. לכן כשמדובר אצלנו טייפוק למידין שהוא שותף, הכוונה לא שהוא שותף זה אלטרנטיבה לשליח, אלא שותף שהוא שליח. זאת אומרת, כיוון שהוא שותף, יותר קל למנות אותו כשליח. לא בגלל שהוא שותף הוא יכול לבצע את זה גם אם הוא לא שליח, לא. אבל בגלל שהוא שותף, אז אולי שם השליחות מועילה. אבל באדם זר, שליחות אולי לא תועיל. זה הפרחה של הגמרא. עצמות יוסף כאן חולק עליו. לדין מה שאני אתם דעית לשותפות בגבי. קשה. דעי מלאך, גירושין יוכיח. דאף על גב, דלא שייך שם שותפות, מה שווה שליח? מה לגירושין? שכן ישנם בעל כורחה, קודשים דאחה יוכיחו. אז הוא רוצה לטעון שאפשר ללמוד ששליח בלי שותפות מועיל מגירושין. שזה פירחה, אתה צריך גם קודשים, אבל אתה רואה שזה שיש להם שותפות לא מפריע. זאת אומרת, אתה יכול ללמוד שיש שליחות גם בלי שותפות, זה אתה יכול ללמוד מגירושין. הלוגיקה שלו אגב בעייתית. אם יש שני מקורות שמייחדים את שני המלמדים שלי, אז זה לא אומר בהכרח שאף אחד מהפרמטרים האלה לא רלוונטי. זה תלוי כנראה במחלוקת ראשונים בבבא קמא, ראש והגדולים בבבא קמא ודף ו. כן, השאלה כשיש לך יש לך הצד השווה שבא משני מלמדים, ולכל אחד משני המלמדים יש תכונה מיוחדת. האם שתי התכונות המיוחדות יהיו בלמד? או שאף אחת מהן? לא. אז לא, כבר שם הראש מביא מחלוקת ראשונים בזה. איך זה מסתדר עם הפרקטיקה שאתה שווה? תכונה חדשה, בדיוק, נכון? בדיוק. לא, אבל יכול להיות שהתכונה החדשה הזאת קיימת רק במקום שיש את המאפיינים המיוחדים האלה או האלה.
אז זה כל הרעיון של הצו?
לא, זה לא כל הרעיון, אבל בשביל זה אני צריך להיכנס לשיעור. זה מחלוקת ראשונים שמה, ויש, אפשר להסביר בהחלט את שני סוגי הראשונים. אגב, יש מחלוקת משולשת. הראש עצמו פוסק לא ככה ולא ככה. הוא טוען שיהיו רק המאפיינים של בור ולא המאפיינים של אש. רק אחד מהמלמדים. המהותי יותר, נקרא לזה ככה. טוב, בכל אופן, אבל לענייננו, אז הוא מקשה קושייה, ואז הוא אומר, ונראה לתרץ לכל הצדדים ולומר, דאחה, דאית לי שותפות, לא אבי טעמה משום שליחות. אתם רואים, לא כמו הפני יהושע. אני אומר שיש לו שותפות, אין הכוונה שהוא שליח שותף, לא רק שותף. אלא כיוון דאית לי שותפות בגבי, הבלה כאילו הוא ובעליו אימו, והוא הולך לעשות חלקו, וכיוון שעל שלא הולך, ממילא נעשה גם של חברו. מה זה? קודם כל הוא אומר מדובר בשותף, והוא גם מסביר מה היתרון של שותף, מה שדנתי קודם. מה היתרון של שותף על פני אדם אחר? אז אפשר להבין אותו בשני המישורים. זה נראה כאילו שכשאני עושה את זה, אז הבעלים בא יחד איתי, כי הרי אנחנו שותפים. אז מה זה אומר? שאני יותר יכול להיות שליח שלו, לא שיש לי יותר כוח לעשות את הפעולה, אלא שיש לי יותר כוח להיות שליח לעשות את הפעולה עבורו. זה היתרון של שותף, אוקיי?
יש גם אפשרות של שליחה. בכלל לא צריך שהוא יעשה. נגיד שיש לי חשבון בנקים אישי, אני לא שליח שלה כשאני יושב עם הכספים. זאת יש לי זכות לעשות את זה עבור שמי.
כן, אבל שמה אתה מדבר רק על הזכות לעשות את זה. בזכויות מספיק ויתור שלה. אבל בהתמנות, הרי בסוף יש תוצאה שחלה גם עליה.
כאן יש תוצאה, אם אני לוקח פה.
אין תוצאה.
אני לוקח על בעמד.
נו.
היא גם צריכה להחזיר אותה. למרות שאני לא הייתי שליח שלה, אני לקחתי אותה.
אבל זה רק בגלל שהיא הסכימה.
גם כאן, בסדר, אז אפשר להגיד את זה גם כאן.
כשאתה בשותפות אתה לא יכול לקחת, אתה לא יכול לקחת חוב עבורי אם אני לא מסכים.
אני אנסח את זה. זה דרך אחת לראות את זה, דרך שנייה לראות את זה. השאלה מי לקח את החוב. אני יכול להגיד, אני לקחתי את החוב,
שותפות.
אני יכול להגיד משהו אחר, שותפות לקחה את החוב, וכל אחד מאיתנו הוא רואה פה את השם השותפות. אני לא שליח שלה.
זה תלוי בשאלה באמת איך מגדירים את מושג השותפות, זה הר"ן בתחילת פרק השותפים. עכשיו איך אני מבין
את זה? חברה בעם קטנה, זה הרעיון שכל אחד מאיתנו הוא החברה.
זה מה שהוא אומר כאן. לכן כאילו הוא ועליו אמו הולך, והוא הולך לעשות חלקו.
כן, אני לא מסביר מה הרעיון של בעליו אמו. זה לא בגלל שבעליו אמו.
לא.
זה בגלל שלא.
זה השותפות.
שהסובייקט פה זה לא אני.
אלא השותפות. בלשונו הוא אומר, כיוון שעל שלא הולך, ממילא נעשה גם של חברו. אז קצת נראה שכן, זה מין מיגו. מיגו דזכי לנפשי, זכי נעמי לחברו. כן, אוקיי. וכיוון שכן, כדפרחינן, מה לגירושין שכן ישנו בעל כורחה, לא שייך לתרץ ולומר קודשין דאחה יוכיח, דאחה לא אוהבי מטעם שליחות. בסדר? לפי הפני יהושע, יהיה קשה. הקושיה שהוא הקשה בהתחלה. למה לא לומדים את זה בצד השווה מגירושין וזה? אז זה יהיה, הפני יהושע יסביר כמו המחלוקת הראש והגדולים שאמרתי קודם. בסדר? אבל זאת הטענה שלו. עכשיו הוא עצמו מרגיש בקושיה של הפני יהושע, לא צריך להרגיש, הוא יכול לקרוא. ואין לדקדק דעים מטעם שותפות לחודה. הלאל ממעטים שותפים בתרומה ומרבין שליח. זה רבי שמעון, כן? למרות ששותפים לא שייכים בתרומה, השליח מתרבה לפי רבי שמעון. על מה? עדיף תפי, שליח משותף. בדיוק הראיה של הפני יהושע. כן? אני הרי אומר, אומר עצמות יוסף, שמדובר פה בשותף, לא שותף שהוא שליח. בגמרא אומרת ששותף עדיף על שליח, אבל בגמרא למעלה מוכח ששליח עדיף על שותף. לכן לכאורה צודק הפני יהושע, שבגמרא פה כשמדברים על שותף, זה שותף שהוא שליח. לא סתם שותף. אוקיי? אז הוא אומר, אין לדקדק את זה. למה? שאני אתר שלא גילה השותף האחר. ולאחר שהלך מרצון כל השותפים, הבלה כהולך כל מי שיש לו חלק שם ושוחתו, כיוון שמי שיש לו שותפות בגבי, הוא השוחתו. מה זאת אומרת? שם מדובר במצב שבעל התבועה לא גילה בדעתו שהוא רוצה שהשותף שלו יתרום. אם הוא גילה בדעתו שהוא רוצה שהשותף שלו יתרום, אין שום בעיה. אז השותף יכול לתרום. אצלנו מדובר שהם שלחו אותו להמנות את כולם על הקורבן. יש גילוי דעת של השותפים שמסכימים שהוא יעשה את זה. שיש גילוי דעת של השותפים שמסכימים, שם שותף כן עדיף על שליח. מה שרבי שמעון אומר ששליח עדיף על שותף, הוא עדיף על שותף כשהשותף השני לא גילה בדעתו. עכשיו תשימו לב, זה מחזיר אותנו לכל הדיון שעשינו בסוגיה של תרומה, האם באמת מדובר שם במושג של שליחות, במובן הרגיל, או מספיקה ניחותה? האם בכלל צריך שאני אפריש את התרומה? היינו בזה מחלוקות ראשונים.
אבל שם לא היה שותף.
מה?
שם לא היה שותף.
אמרתי, זה היה מחלוקת ראשונים שם. וזה בדיוק הדיון הזה. זאת אומרת, יכול להיות שהפני יהושע טוען, לא, גילוי דעת שם לא יספיק. וזה בדיוק, לכן הוא לא מקבל את הדחייה של עצמות יוסף. וראינו שיש בזה מחלוקת ראשונים שם בסוגיה. השאלה, האם באופן עקרוני התורה דורשת מבעל התבואה להפריש את התרומה, ולכן מושג השליחות בעצם לא מספיק שאני אביע ניחותה, אלא צריך שאני אמנה אותך כשליח, או שלא, לא צריך שאני אפריש, אבל כמובן אתה לא יכול להפריש על כורחי. אם אני מסכים וניחה לי שתופרש תרומה, כל אחד יכול לבוא ולעשות את זה, ואז מספיק לי רק להביע את הניחותה שלי בעניין. אוקיי? עכשיו זה בדיוק מה שהוא טוען כאן. עצמות יוסף טוען ששם יש ניחותה, ולכן שותף יכול להפריש למרות שהוא לא, סליחה, שם אין ניחותה, ולכן השותף יותר גרוע משליח, כי אין ניחותה, אבל לא בגלל שצריך שליחות, אלא כי צריך ניחותה. בסדר? אצלנו יש ניחותה, ברגע שיש ניחותה, אז השותף אפילו שהוא לא שליח, יכול לעשות את העבודה.
יש ניחותה והוא לא שותף.
אז לא יעזור.
מה כן?
מה?
בתרומה
אמרנו שכן, לא בהכרח, לא. בתרומה, אם הוא שותף, אז בתרומה כתוב ששותף לא מועיל, אבל שליח כן מועיל. אומר הפני יהושע, זה בגלל ששם מדובר שלא הייתה ניחותה. אם הייתה ניחותה, אז שותף כן יועיל. מה קורה אם יש ניחותה בלי שותפות? זה דיון אחר לגמרי. בלי שותפות ובלי שליחות, רק ניחותה. זה דיברנו שם.
למה זה יש
ניחות בקודשין
ובתרומה?
שאלה מה נדרש? שאלה מה נדרש? השאלה האם בתרומה מספיקה ניחותה, או שצריך שליחות, או לחילופין שותפות פלוס ניחותה. בקודשים הגדר יכול להיות שונה. כל מקום צריך לבדוק מה התורה דורשת. בתרומה יכול להיות שהתורה דורשת שתהיה שליחות, או שותפות עם ניחותה. ובקודשים אתה יכול להגיד שאולי מספיקה רק ניחותה, או לא משנה, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה.
שותפות בלי ניחותה זה בעצם לא שותפות. אם השותפים לא רוצים...
לא, זה שותפות ממונית, אבל לעניין הפעולה אתה לא שותף, כן.
לא, זה בכלל לא שותף.
זה כמו חשבון בנק שאתה דיברת... כמו חשבון בנק שאתה דיברת עליו קודם, שאין רשות לכל אחד לעשות פעולות בחשבון.
לא שותפים לגבי הפעולה.
נכון, כן. הם שותפים בבעלות על הדבר, אבל אין להם זכויות, הם לא ממחים אחד את השני על הזכויות.
אני
סוחר
יותר מדויק,
זה
לא
רלוונטי
שהם שותפים. הם שותפים לגבי עניין
אחר. אתה יכול לקרוא לזה גם בעצמות יוסף, לא מפריע לי.
אני חושב שזה
נפקא מינה. זה נפקא מינה, אבל אתה יכול לקרוא את זה, יכול לקרוא את זה גם בעצמות יוסף. לא רואה סיבה שלו.
כאילו זה הבעיה של הניחותה, חסר ניחותה. לא
חסר ניחותה,
הם לא באמת שותפים,
הוא
יכול לטעון טענה אחרת. אם הם לא
הסכימו
שאני אעשה תרומה, אז אנחנו לא
שותפים לעניין ההתנות. בסדר, אוקיי. מעריך בשורש נ"ב מדבר על מי שנשבע בפני שליח, הרי צריך להישבע בפני הבעל דין. מה קורה אם הבעל דין שלי שולח שליח, האם אני יכול להישבע בפניו? בסדר? אז הוא אומר שזה, אתה יכול להישבע בפניו בין אם הוא שותף ובין אם לא. אתה יכול להישבע בפניו, שלוחו של אדם כמותו. הוא אומר, ואף על פי דה בפרק ב' דקידושין, יש פה? אף על פי דה בפרק ב' דקידושין, באי למי מרדף על גב דנפקנן שלוחו של אדם כמותו. היי חדית לשותפות בגבי, מכל מקום לא נפקא לן, איך דלית לשותפות בגבי. שיטה, זה לא דמי לאח סברה דעתם, לאח סברה. דעתם ודאי שייך להפליגי ולומר, דף על גב דנעשה שלוחו, בעית לשותפות בגבי, משום מיגו דזכי לנפשי, זכי נמי לחברי. היי חד, לא שייך בגבי, דלית המיגו, לא יעשה שליחותו להיות כמותו. מה הוא מבין? הוא מבין שכשיש לך שותפות בגבי, זה עובד מדין מיגו דזכי לנפשי זכי נמי לחברי. בסדר? פה זה ברור לו תפיסת השותפות שאתה דיברת עליה. לא, מיגו דזכי לנפשי זכי נמי לחברי, לכן...
לא, באותן עקרוני, אדם שנשפע בפני שליח של ברכות, זה לא מילים שליחות, הרי למה צריך להישבע בפני
אדם? לא, רגע, רגע, לא מדובר על להישבע בפני השליח, תכף, אני מדבר כרגע אצלנו. מה שהוא אומר על הגמרא שלנו, מה שהוא אומר בגמרא שלנו, קודם כל הוא לומד כמו פני יהושע. נכון? שמדובר בשליח שהוא שותף, לא בשותף נטו. ואז הוא אומר, למה יש הבדל בין שליח שהוא שותף לבין שליח שהוא לא שותף? וששליח שהוא שותף, יהיה מיגו דזכי לנפשי זכי נמי לחברי. אתה לא יכול ללמוד מכאן ששליח רגיל, שאין לו את המיגו הזה, גם הוא יוכל לעבוד. אבל בשבועה בפני נציג, כן, שבועה בפני שליח, זה לא שייך למיגו דזכי לנפשי זכי, אתה לא זוכה לו שום דבר. אתה בסך הכל, השאלה אם אתה נשבעת בפניו, אפשר לקרוא לזה אולי שליחות על מעשה ולא שליחות על כוח. זאת אומרת, פשוט להיות נוכח. זאת אומרת, זה נחשב שאני עצמי נמצא פה והמעשה נעשה בפניי. זה שליחות של ייצוג. זה לא שליחות של כוח, שאני עושה משהו וזה, אני הרי לא עושה שום דבר, הוא בסך הכל נשבע בפניי. אוקיי? זה כמו שליחות על מעשה. אז שם באמת, הוא אומר, אין סיבה להבחין בין שליח שהוא שותף לבין שליח שהוא לא שותף. אבל בהקשר שלנו, היה מקום להשוות, בגלל שיש מיגו דזכי לנפשי זכי נמי לחברי, לכן צריך פסוק שיאמר שאין את החילוק הזה. וגם שליח שהוא לא שותף, יכול לפעול במצב כזה. טוב, נעצור כאן.